נבואות אחרית הימים. עסקנו בפעם האחרונה, חברים יקרים, אני רוצה להשלים את המעגל הזה, ואיננו יודע אם נצליח כבר להמשיך הלאה, למרות שהכנתי דפים לשם כך. אנחנו רוצים לעסוק במוטיב הסוס שבחזון אחרית הימים שבספר זכריה. אני חילקתי דפים בפעם הקודמת, אינני יודע למי יש ולמי אין, אבל נותרו לי עוד פה כמה דפים, אז בואו מישהו יוכל לעזור לי, אני פה לצערי צריך להיות צמוד ל... אז הנה, כן. את הדפים האלה מצד אחד, חכה שנייה, וגם את הדפים האלה מצד שני, ולכל אחד משניהם. בואו תעזרו לו כדי שהדברים יעשו בזריזות. ראינו את הדגש המיוחד שמדגיש זכריה, שבעת המלחמה על ירושלים, שיאספו עליה כל גויי הארץ, אני קורא בפסוק ד', והוא לפניכם כאן, ביום ההוא, נאום אדוני, עקה כל סוס בתימהון, ורוחבו בשיגאון, ועל בית יהודה אפקח את עיניי, וכל סוס העמים עקה בעיוורון. זה מין הדגשה מיוחדת. הגויים הבאים על סוסים, סוסיהם יוכו בתימהון. תימהון כאן לענייננו זה בלבול, מבוכה, אי ידיעה לאן ללכת, שהיא לעתים גם בעלת קונוטציה מאוד שלילית. אתם זוכרים, אנחנו אומרים ביום הכיפורים, בוידוי על חטא שחטאנו לפניך בתימהון לבב. לעתים, במקום שהדברים צריכים להיות ברורים, המבוכה היא כלכלה. יש פעמים שבאמת אין מנוס מתהייה ומספקות, גם אחרי זה אין שמחה כהתרת הספקות. אבל יש דברים שבהם, למשל, הנשאל, הרי זה מגונה. כך אומרת, אתה צריך לעסוק בפיקוח נפש, ופתאום אדם שואל, כן להציל, לא להציל, בשבת אפילו, הנשאל, הרי זה מגונה. השואל, הרי זה מגונה. לא צריך לשאול, התימהון לבב. למשל, היום, כל ממשלת ישראל נמצאת בתימהון לבב, במבוכה, לא יודעת איך להתמודד עם הקסמים שנוחתים על שדרות, ועל כל עוטף עזה, ועל כל הדרום. התימהון, תימהון לבב הזה, הוא חטא שאי אפשר לסלוח לו. המבוכה הזאת, בשעה שנדרשים להציל, קודם כל להציל חיים, להציל אנשים מתחושת מועקה בלתי פוסקת, ולהציל את כבוד ישראל, זו חרפה גדולה. תימהון הלבב הזה, במקרה הזה שלפנינו, ההיסוס הוא איננו במקומו. אבל אנחנו כידוע לא עוסקים כאן בפוליטיקה. אבל למה דווקא הסוס בתימהון? הרוכב בשיגאון. וכל סוס העמים חוזר הפסוק, עקה בעיוורון. בסוף השיעור דיברנו על כך. הסוס כאן מבטא בעצם את הכוח הבהמי, הסוסי, אם תרצו, של הרוכבים עצמם, של הגויים עצמם. ברור שאין מקרא יוצא מדי פשוטו, ומדובר פה באמת על הרוכב על סוסו. אבל הסוס הרבה פעמים, ודרך אגב זה נכון, וכל מי שמכיר קצת בעניין הסוסים, גם בלוחש לסוסים, גם ברוכבי הסוסים, הסוס מתאים עצמו לרצון של רוכבו. כשרוכבו נבוך, גם הוא נבוך. כשרוכבו נמצא בשיגאון, גם הוא כסוס שועט במלחמה. בשטף המרוצה. סוס יודע להתאים את עצמו לתנועות הגוף גם של הרוכב. ודאי מדובר פה בסוסים מיומנים. הדוגמה הבולטת ביותר לכך היא במצרים, בשעה שהם רודפים אחרי בני ישראל, ובאמת פרעה לוקח את הסוסים, והרוכבים הדוהרים על הסוסים, הסוס כולו, סוס ורוכבו רמה בים. ובסוף השיעור הקודם עמדנו על הביטוי הזה, תסתכלו בדף שלפניכם, כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים, אומר המדרש בלשונו שלו הפיקנטית, שנדמו גלי הים לסוסיות נקבות, ומצרים הרשעים לסוסים סחרים מזוהמים, מזוהמים מבחינת התאוות שלהם. והיו רצים אחריהם עד שנשתקעו בים, שנאמר סוס ורוכבו רמה בים, והיה מצרי אומר לסוסו, אתמול הייתי מושכך להשקותך מים, הייתי צריך לסחוב אותך, ולא היית בא, עכשיו אתה בא לשקעני בים? והיה הסוס אומר לו, רמה בים, ראה מה בים, רומו של עולם, אני רואה בים, תראה, אנחנו רואים שם סוסיות. את המדרש בלשון מאוד מאוד מוחשית, מתאר את התשוקה, את תאוות הפרא, הבלתי מרוסנת שמושכת את הסוסים ובעקבותיהם את רוכביהם. אז מה המדרש עושה לנו פה שהגלים דומים לסוסיות? זה נשמע לך באמת איזה מין ציור אפילו כל כך אבסטרקטי. ברור שמה שהמדרש רוצה לומר הוא, הסוס סוחב את רוכבו. אותו יצר סוסי, בין אם זה יצר המין, כמו שאנחנו מוצאים, אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם, שנאמר כבר אצל מצרים בחזון יחזקאל על אוהלה ואוהליבה, ובין אם אנחנו מדברים כאן על יצר הרדיפה של הסוס השועט במלחמה ובתשוקה ובתאווה בלתי מרוסנת, הרוכב נמשך אחרי סוסו. לא הוא שולט בסוס, אלא הסוס שולט בו. או לענייננו, לא השכל והתבונה ושיקול הדעת שולטים, אלא תאוות היצרים. אמר אויבי, ארדוף, אשיג, החלק שלל, תמאהו נפשי, אריק חרבי, תורשמו ידי. ואתה שומע בצלילים האלה את היצר, שהוא גם מביא לחוסר פיקחון. כי באמת, כשהקדוש ברוך הוא בוקע את הים, אז לכאורה המצרים היו צריכים לראות שהשם נלחם להם במצרים. אז מה אתם נכנסים למלכודת הזאת? מה אמרנו? הם לא חושבים, הם לא שוקלים, כי היצר נושא אותם. הרעיון הזה, שלפיו הסוס מבטא את היצר חסר הרסן והתאווה, מופיע במפורש בפרק ל"ב שבספר תהילים, מזמור ל"ב. וצילמנו לכם פה את זה, תסתכלו. אומר הפסוק כך, נתחיל באמת, פרק מתחיל, פרק נפלא הפרק הזה, שבספר תהילים, והוא מתחיל, אין לכם פה את הפרק כולו, אבל מי שרוצה ייקח מתוך התנ"ך, לדוד משכיל, אשרי נשוי פשע כסוי חטאה, אשרי אדם לא יחשוב אדוני לו אבון, ואין ברוחו רמייה. פרק הזה, כמו פרקים רבים בספר תהילים, עוסקים בעצם במאבק הפנימי באדם מול יצריו. כי החרשתי, בלו עצמי, בשאגתי כל היום. אני שואג, והשאגה הזאת אינה נשמעת. כי החרשתי, אבל העצמות שלי כאילו בלות מרוב מרוב הצעקה הפנימית, מרוב הייסורים הפנימיים. רבי מנדל מקוצק אומר שזו הצעקה הגדולה מכל הצעקות, צעקה שלא נשמעת, שהיא כולה כולה בפנים. כי הרשתי בלו עצמי בשאגתי כל היום, כי יומם ולילה תכבד על ידיך, נהפך לשדי בחרבוני קיץ סלע. חטאתי הודיעך, ואבוני לא כיסיתי. אמרתי, אודה עלי פשעי לאדוני, ואתה נשאת עוון חטאתי סלע. אגב, יש פה כביכול סתירה, מצד אחד אשרי נשוי פשע כסוי חטא, ומצד שני עוד חטאתי עוד יחה ואבוני לא כיסיתי. הפשט הפשוט, חז"ל דורשים בכך. כאן בדברים שבין אדם לחברו, כאן בדברים שבין אדם למקום, הפשט הפשוט הוא, אני לא מגלה את זה לבני אדם, אבל כלפיך, ריבונו של עולם, הודע לי פשעי לאדוני, ואתה נשאת אבון חטאתי סלע. על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצו, רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. אתה סתר לי, מצר תצרני, רני פלט תסובבני סלע. לא נלמד כעת את הפרק כולו, אבל באמת הדברים. על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצו, הגמרא בברכות דורשת כמה וכמה דברים על עת מצו, אבל הפשט הוא בשעה שהוא נמצא במצוקה לעת מצו, והוא מוצא אותך ואתה יכול לענות לכאבו לענותו. לפני ששטף מים רבים אליו לא יגיעו, לפני ששטוף אותו הצונמי. אתה סתר לי מצר תצרני, רני פלצו וניסלה. ועכשיו באה ההדרכה, איך תתמודד מול אותה המיה של יצרים משתוללים, השכילך ואורך בדרך זו תלך, יצחה עליך עיני. אל תהיו כסוס, כפרד, אין הבין. במתג ורסן, ורסן אדיו לבלום, בל קרוב אליך. רבים החובים לאדוני, לרשע, והבוטח באדוני, חסד יסובבנו. שמחו באדוני וגילו צדיקים, והרנינו כל ישרי לב. פרק נפלא. ובכן, מה העצה? אל תהיו כסוס, כפרד, אין הבין. זאת אומרת, אל תתנו ליצר לשלוט בכם כמו סוס ופרד שרצים בלי שום רסן, בלי שום מעצור. אלא, כמו שאומר הפסוק כאן, במתג ורסן אדיו לבלום, בל קרוב אליך. אתה צריך לעצור את הסוסים בעוד מועד לפני שהם מגיעים לשלב של השתוללות. אם נגיד במושגים של מכוניות, לפני שהמכונית תגיע למצב כבר שהיא מדרדרת לתהום ואי אפשר לעצור. את הבלימה צריכים לעשות בשלב מוקדם יותר. אתה צריך לעצור את הדברים בעוד מועד. אבל הסוס והפרד, בשונה מאשר המכונית שהיא כל כולה כביכול אוטומטית או מכנית, הסוס כאילו יש לו את החיות משלו. את הסוס שבך, הרי ברור שכאן הסוס הוא פה משל, אל תהיו כסוס. כפרד אין להבין, זאת אומרת, כמו, אתה בעצמך הסוס, אז אתה צריך לשלוט ביצרים שלך בעוד מועד. לא להניח להם להגיע לשלב שבו אתה כביכול כבר נתון בידם, שפוט על ידם. מובן? הנה הפסוקים האלה מהירים מפתחים באופן ברור מאוד. ולא צריך הרבה להסביר, כל אחד בדרכו שלו מבין היטב היטב את המשמעות של הפסוקים האלה. כל אחד עם יצריו, בתחומים השונים, מבין שכשאתה מגיע כבר לשלב שבו אתה נמצא, למשל, אצל יוסף הצדיק, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, חז"ל מלאכתו עמה, אז היכולת של השליטה כבר הרבה יותר קשה. לא צריך להגיע. יש אנשים שחושבים שדווקא הניסיון שהם עומדים בו, הוא מחשל אותם. דוד המלך אומר, בוכנה בפרק כבב, בחנני השם ונסייני, כן? בפרק כבב, מה? פרק למד ב', סימנך פרק לב. אז בפרק כבב, שהוא פרק של שם הוויה, סתם רמזים, אומר דוד המלך, בחנני אדוני ונסייני, שורפה כליותי וליבי. אבל חכמים זיכרונם לברכה מותחים ביקורת על דוד המלך. דוד המלך אמר, למה קוראים אלוקי אברהם ולא קוראים אלוקי דוד? אמר לו הקדוש ברוך הוא, את אברהם ניסיתי. הוא אומר, תנסה גם אותי. אדם, אומרים חז"ל, מכאן שלא יביא אדם עצמו לידי ניסיון. יום יום אנחנו אומרים בתפילה, אל תביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. מי שרוצה לבוא לידי ניסיון יכול אחר כך לבוא לידי ביזיון. יש אנשים שמאוד אוהבים ניסיונות, ואפשר גם להבין את הרצון לעמוד בניסיון. הרי הפסוק הזה הוא פסוק של קודש, שאומר דוד, בחנני אדוני ונסייני, צרפה כליותיי וליבי. הרי רואים של הניסיון ולמבחן יש ערך, שעל ידי כך נצרף האדם ומתחשל. הניסיונות הם באמת מחשלים. אברהם אבינו שאחרי העקדה זה לא אברהם אבינו שלפני העקדה. הניסיון בעצמו, ערכו ותפקידו וייעודו, הוא לא סתם לדעת האם אברהם ישמור את דרך השם או לא. הקדוש ברוך הוא יודע בוודאי את סחור הטוב, הוא יודע, הוא גם מקיש, כפי שאומרים חז"ל, רק בכלים שהוא יודע שהם יעמדו במבחן. אז למה הקדוש ברוך הוא צריך להעמיד את אברהם במבחן? הניסיון, אומר הרמב"ן בפרשת העקדה, הוא למען המנוסה ולא למען המנסה. ולמען המנוסה זה שוב לא רק בהיבט החיצוני, שידעו כל באי עולם שאברהם עמד בניסיון. אברהם עצמו העומד בניסיון מתחשל כתוצאה מהניסיון, ואברהם שאחרי הניסיון זה לא אברהם שלפני הניסיון. אף על פי שבאופן, כאילו הניסיון בא להוציא מן הכוח אל הפועל את הכוחות הגנוזים באדם. זה עומק הרעיון של הניסיון האלוקי. כשאדם מנסה, לפעמים הוא רוצה לנסות את חברו, כדי לדעת האם הוא יצלח לתפקיד פלוני או לא יצלח לתפקיד פלוני. זה אצל האדם, בשר ודם. אבל הקדוש ברוך הוא כשהוא מנסה, הניסיון הוא למען המנוסה. למשל, למה הדבר דומה? כמו אדם שצריך להתנסות, אני יודע מה, בריצת 10,000 מטר, או באיזה שהם תרגילים, אז כתוצאה מכך, השרירים שלא מתחשלים. למדנו מכך שלניסיון יש ערך. אבל אם יש לניסיון ערך, אז מדוע אומרים חז"ל שאסור לאדם לבקש לבוא לידי ניסיון? או נשאל אחרת. גם אם אנחנו חושבים, אל תבין לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, איך נשיג את הערך שיש בניסיון אם אנחנו מבקשים לא לבוא לידי ניסיון? אז קודם כל, התשובה הפשוטה היא, אתה לא צריך לבקש לבוא לידי ניסיון. אל תדאג, אם הקדוש ברוך הוא ירצה להעמיד אותך בניסיונות, הוא יעמיד אותך. ואין אדם שלא עובר ניסיונות בחייו, בין העשיר, בין העני, בין החכם, בין השכל. כל אדם מנוסים, מזומנים לו הניסיונות שלו. אין אדם שחף מניסיונות. והקדוש ברוך הוא מנסה את האדם, כל אחד לפי מדרגתו. אבל אני רוצה לומר דבר קצת עוד עמוק. מנקודת המבט של האדם, דווקא האדם שמשתוקק לעמוד בניסיון, הניסיון הגדול ביותר זה לא לעמוד בניסיון. לא לחפש הרפתקאות, אלא בדיוק כמו שנאמר פה, במתק ורסן הדיו לבלום, בל קרוב אליך, לפני שהוא יגיע לשלב של הניסיון. חכמינו זכרונם לברכה אומרים, מלמדים לנו את זה בסוגיה הלכתית מאוד ברורה, מאוד ברורה. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, סוף פרק חזקת הבתים. אומרת הגמרא על הפסוק, עוצם עיניו מראות ברע, פסוק בישעיהו, גם כן אני חושב פרק למד ב', עוצם עיניו מראות ברע, הוא מצדות ישכון, יש להסתכל, לבדוק. עוצם עיניו מראות ברע, אומרת הגמרא, זה מי שעוצם עיניו בשעה שהוא עובר על יד הנהר, ורואה נשים רוחצות בנהר. אז אם הוא מצליח לעצום את עיניו מאוד ברע, הוא מסגבי מושבו. שואל את הגמרא, במה יסקינן? היא כדר כאחינה, אם יש לו דרך אחרת, הוא לא צריך לעבור דווקא על יד הנהר, פושע הוא. מה הפשט פושע הוא? אפילו אם הוא לא יסתכל, הוא פושע. מה אתה מכניס את עצמך על ידי ניסיון? אלא אומרת הגמרא, מדובר פה שאין דרך אחרת, לפעמים אין ברירה. ואז באמת, בזה הוא נבחן, שעוצם עיניו וראה ברע. אז מה הניסיון של זה שיש לו דרך אחרת, שהוא לא ילך בדרך הזאת ויאמר, אני הולך בדרך הזאת ואני אצליח לעצום את העיניים. לא לבוא לידי ניסיון זה בעצמו ניסיון. חברים יקרים, אני אומר, לא כל אחד מבין את הדברים האלה, אבל ההרפתקנים שבינינו, ובמכון מאיר נמצאים הרבה הרפתקנים שזרו פה לשבת במקום הזה, האנשים שמחפשים ניסיון, או נגיד אחרת, מחפשים אתגרים, צריך לדעת שלפעמים האתגר הוא לא לרדוף אחרי אתגר, אלא להיות מאופק, מרוסן, באמת תגברי סנד יו לבלום, בל קרוב אליך. כן, אני צדקתי את זה פרק למד ב'? אולי פרק למד כן, פרק לא נדבק, רגע אחד. לא נתעכב כעת, אז רק שנייה אחת. מה? מה זה? לא, אני עכשיו לא מחפש, אנחנו מחפשים רק את הפסוק הזה שאמרנו עכשיו, פסוק שאומר, מי עוצם עיניו מראות ורע, הוא מצדות ישכון. איפה זה? הנה, פרק אולי, הנה, פרק למד ג', סליחה, פרק למד ג', הנה, מצאנו, למד ג'. אומר הפסוק, עוצם עיניו מראות ברע, הוא מרומים ישכון, מצדות סלעים מסגבו, לחמו ניתן מימיו נאמנים. פרק למד ג' טוב. ובכן, הערנו את עניינו של הסוס. מתוך כך נבין לעומק את העניין המיוחד, הזכרנו את זה גם בסוף השיעור הקודם, של הגאולה שבאה דווקא על ידי אני ורוכב על חמור. משיח, דווקא אני ורוכב על חמור. עכשיו תסתכלו בזכריה, אז הפסוקים הללו הרי גם כן מקורם בזכריה, בפרק ת' גילי מאוד בציון, פרק ת' פסוק ת', גילי מאוד בציון, הרי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושה, והוא עני ורוכב על חמור ועל עיר בין אתונות. נו באמת, אם כבר צריך לבוא המשיח, אי אפשר לתת לו איזה סוס אביר? שרים הקוזקים, הבו לנו סוסים, סוסים אבירים? מה, הוא צריך חמור? האונקלוס, אגב, מתרגם, לא האונקלוס, היונתן מתרגם, יבוא לך צדיק ונושה, הוא אני, הוא אינוותן. אני ועניו הם באים ביחד. זאת אומרת, האדם שרואה את עצמו כעני, תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו, פירושו של דבר שהוא רואה את עצמו בענווה. לית לי מדגר מי כלום, אין לו משל עצמו כלום. זה היסוד של מלכה דמשיחה, זה היסוד של מלכות בדוד, אנוכי תולעת ולא איש, אינוותן. אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, שגמול עליימו גמול עליי נפשי. זה אינוותנותו של דוד. הוא אינוותן ורכיב על חמרה. למה רכיב על חמרה? אומר רשי, מידת ענווה היא. רשי כאן בפרק ת' אומר, מידת ענווה היא. ואנחנו נוסיף. ומה עוד? רמז פה בא, אני ורוכב על חמור על הגאולה שבאה. קמעה. צעד אחרי צעד. לא, חומר זה נכון, אבל מה בין חמור לסוס? לעניין זה גם הבשר חמורים, בשרם וזרמת סוסים, זרמתם בעניין הזה, גם הסוס. פה יש הדגשה של חמור ולא סוס. איך אני יודע שהדגשה היא על חמור ולא סוס? בפשט הכתובים, חוץ מזה שזה באמת מפתיע למה הוא רוכב על חמור, תראו את ההמשך של הפסוקים. והכרתי רכב מאפרים, וסוס מירושלים, ונחרטה קשת מלחמה. הסוס הדוהר במלחמה, חמור, רק סנצ'ו פנסה, הוא רוכב על חמור, שהשדון קישוט רוכב על סוסו רוזיננטה. החמור כאן מסמן את הצניעות, את ההליכה כמעה, כמעה. זה הביטוי, נכון? שגם בהיבט הזה שהזכרתם, הוא רוכב על חמור, לא החמור שולט בו, לא הסוס שולט בו, אלא הוא הרוכב על חמור, תמיד אומרים, רוכב על החומר, זה ברור. אבל כאן יש את הביטוי שכך הגיעו לטעם של ישראל. כמעה, כמעה. בפן מסוים, אותו מימרה מפורסמת שבירושלמי, במסכת, בראש מסכת ברכות, רבי הרבה ורבי שמעון בר חלפתא היו מהלכים בבקעת ארבל, וראו איילת השחר שהפציע אורה. אמר לו רב חייא הגדול לרב שמעון בר חלפתא, בי רבי, בן גדולים שכמוך, כך הגיעו לתם של ישראל. תחילה כמעה כמעה, ככל שגודלת, הרי היא גודלת והולכת. כמו האור השמש שבא מעלות השחר, הולך ועולה כמעה כמעה, צעד אחרי צעד, לא בבת אחת. כמעה כמעה. כך הגיעו לתם של ישראל. הביטוי כך הגיעו לתם של ישראל הוא ביטוי נוקב כמשמעותו, שזה לא איזשהו עניין שבדיעבד, אלא לכתחילה, כך ראוי שתהיה גאולתם של ישראל כמעה כמעה. מה הטעם לדבר? למה אם הקדוש ברוך הוא רוצה לבוא, שלא יבוא ככה בבת אחת, והכל יהיה... זו סוגיה שעליה... נאבקו גדולי עולם. במידה רבה אפשר לומר שהציונות הדתית לעומת התפיסה החרדית, לפחות אותה תפיסה חרדית שמחכה שהכל יבוא משמיים ובנס ובפתאום יבוא, היא מציבה אמירה ניגודית לתפיסה של כמעה כמעה. לכמעה כמעה יש טעמים עמוקים מאוד. זה גם נכון שיש פה את הנגלה, את הנגלה ונכסה, אבל עכשיו אנחנו מדגישים, הנגלה ונכסה, אבל אנחנו רוצים פה להדגיש את ההיבט של הכמעה כמעה, מה הטעם לכמעה כמעה, כמו שצריך להגיד מה הטעם לנגלה ונכסה, מה הטעם, מה הרעיון הפנימי שדווקא כך הגיעו לתם של ישראל, האם זה עונש, האם זה רק בגלל שישראל לא ראויים לגאולה, אז לכן מביאים אליהם את זה כביכול בפנים מצומצמות, לא, יש פה יסוד עמוק מאוד. כן, בבקשה. כן, לא נגענו אבל רמזנו, כי אמרנו, אני לא עמדתי על זה בפרטרות, אבל אני רוצה לומר, הסוס כאילו הוא מצפה למה שידריך אותו הרוכב. אז הסוס כאילו מבוך, כמו שאתה מכיר לעתים, כשסוס נבוך לאן ללכת, אבל הרוכב שהוא רוכב בשיגעון, אז ממילא הוא משפיע על הסוס, ואז הסוס הוא הולך כעיוור בעיוורון. לכן יש פה תימהון, שיגעון, עיוורון. כמו הדוגמה של הסומה הולך על שפת הנהר שמביאה מסילת ישרים. אני חוזר אל הכמעה כמעה. הטעם של כמעה כמעה קודם כל, כדי שתהיה הסתגלות. כי אם בבת אחת באור, העיניים לא מסוגלות לקלוט. כמו שפעמים אתה מיר לאדם ישר אור גדול בעיניים, אתה מסנבר אותו. היסוד של הכמעה כמעה בא לאפשר את ההסתגלות למהלך הגאולה. כמו למשל שישראל יצאו ממצרים, והעם הזה היה עם שעדיין לא היה זרע עבדים, היה כולו ראוי, אז הגאולה הפתאומית הביאה אותו למשברים, והיה צריך להיות 40 שנה במדבר, כדי שיקום דור שיסתגל. ההסתגלות זה היבט אחד, יושבת עוד יותר עמוק, והוא השותפות. כי אם הגאולה באה בבת אחת, אז האדם, בכוח האנושי שלו לא מסוגל להיות שותף במהלכים אלוקיים כל כך גדולים. אז ממילא יש פה גאולה שכולה בא ביתרות הדלעילה, בלי שותפות מלמטה. כדי שתהיה יכולת של השתתפות שלנו בגאולה, היא צריכה להיות מותאמת למקצב, לריתמוס האנושי. כמו שאם יש לך מטוס סילון שעובר, אתה לא יכול לקפוץ עליו. אבל אם יש עגלה שנוסעת, יכול לקפוץ על העגלה, אתה יכול להיות שותף בהובלה של העגלה. לכן הכמעה כמעה נועדה לאפשר את ההשתתפות. אני אומר לכם כאן בפולסים, בקצרה דברים שהם עולמות שלמים. כל הרעיונות הפנימיים של הגאולה מונחים בעניין הזה של הכמעה כמעה, רגע, וזה בא לידי ביטוי בחמור. אלא שהדימוי של החמור הוא אפילו דימוי יותר משוכלל מאשר הדימוי של כך גאולתם של ישראל על השמש, על הילד השחר שעולה. כי הילד השחר שעולה, אז כאילו למרות שזה עלייה בכמעה כמעה, אבל היא עלייה רצופה. זאת אומרת, יש פה התקדמות כאילו שהיא אוטומטית. ולעומת זאת, החמור לא רק שהוא הולך לאט, פתאום הוא יכול להתעקש, אתה צריך לחוות בו, ולפעמים הוא עולה, לפעמים הוא יורד, לפעמים הוא מטלטל את רוחבו. ואגב, את כל מה שאני אומר לכם עכשיו, כותב הרב טיקוצ'ינסקי בסוף הספר הקטן שלו, ארץ ישראל, מכיר, ספר יקר מאוד על המצוות התלויות בעל, בסוף הוא כותב את הנקודה הזאת, שאני אומר כעת בקשר לאמיר רוכב על חמור. אמרו את זה גם אחרים, אבל שם זה היה יקר מאוד בעיניי למצוד. אז הנה כאן יחרתי רחם אפרים, סוס מירושלים. אבל יש פה את ההיבט הנוסף. החמור מתאים לעידן של שלום, ונחרטה קשת מלחמה, ודיבר שלום לגויים, ומושלו מים עד ים, ומנהר עד עשה ארץ. אז הנה לכם אתם למדים מכאן, חברים יקרים, כמה שעניין הסוס, בין במשמעות הריאלית באותם ימים, שזה היה כלי המלחמה, ובין במשמעות המטאפורית, זאת אומרת, הדימויית, שאנחנו, שללא ספק, היא פשוטם של מקראות, כמה משמעות יש לעניין הזה של דווקא הסוס. כן, אתה פה לשאול משהו, בבקשה. לא, זה לא אשמתנו, זה הקדוש ברוך הוא מתאים את עצמו, אדם לפי טבעו, הוא לא, אין לו כנפיים. כך כותב הרב באורות, אין לנו כנפיים, כמו לחזון, אז לכן באופן טבעי, האדם יש לו את המקצב שלו, הגאולה שמותאמת, נדבר על ימינו שלנו. אילו היה בבת אחת בא הקדוש ברוך הוא ואוסף את כל נדחי ישראל, מעלה אותם על מטוסים ומביא אותם לארץ, או תופס את כולם בציצית ראשם באותות ומופתים ומעלה לארץ, אז לא היה מקום להשתתפות שלנו. ככה, אומנם יש פה מהלכים, ניתן ברישיון האומות, יש כל מיני דברים שהקדוש ברוך הוא מזמן את האפשרות שלא הייתה בדורות קודמים. אבל ההחלטה, לעלות, לא לעלות, היא החלטה שלנו, כי המקצב והאופי הוא מתאים להיבט האנושי. אז הנה ראינו פה, אני רוצה אולי רק לסיים בהקשר הזה. תראו עוד כדי שתראו כמה שהנושא הזה הוא מרכזי, תסתכלו עוד בזכריה עצמו, בפרק י' אנחנו קוראים, כל הפרקים האלה הם פרקים שעוסקים באחרית הימים, אנחנו בחרנו להתחיל מפרק י' ב' ולא בכדי, אבל תסתכלו בפרק י' אנחנו קוראים, הנה, אני קורא פסוק ג', על הרועים חרפי ועל העתודים הפקוד, כי פקד על אומי צבאות את עדרו, את בית יהודה, ושם אותם כסוס הודו במלחמה, ממנו פינה, ממנו יתד, ממנו קשת מלחמה, ממנו יצא כל נוגס יחדיו. והיו כגיבורים בוסים בבתית חוצות במלחמה, ונלחמו כי אדוני עמם, והובישו רוכבי סוסים. מה אומר פה הפסוק? ישראל באותה שעה, צריך להעמיק בפסוק, הפשט הפשוט מה שהציעו פה, שישראל יהיו כגיבורים בוסים בתית, הם לא על סילון. הם אפילו לא, אני יודע מה, מה יש היום, איזה כלי רכב מהירים שבמלחמה? מה? טנקים אולי, כן? לא טנקים. הם כגיבורים בוסים בתית חוצות. הם מבוססים בבוץ, חפשים, ברגל. אבל הם מצליחים לנצח את רוכבי הסוסים. והובישו רוכבי סוסים. אז אתם רואים פה, הוא אומר, שהם ימלאו את תפקיד הסוסים בלי להיות סוסים. וכאן אנחנו מגיעים, אני אקדיש עוד 3-4 דקות, כי אנחנו צריכים לסיים, אבל אני אדגיש כאן את ההיבט השני. עד כאן ראינו בעיקר את הביקורת על הכוח הסוסי, שהוא כוח חייתי לא מרוסן, פרוע, בתימהון, בשיגעון, בעיוורון, כפי שאומר הפסוק, וממילא גם את הצורך לרסן אותו. אל תהיו כסוס כפרד ערבים, באמת כבר רסן לדיו לבלום, בל קרוב אליך. רבים אחרים לרשע והבוטח באדוני חסד יסובבנו, ועל כן המשיח יבוא, אני ורוכב על חמור ולא על סוס. מצד שני, אין ספק שלסוס יש את הביטוי של העוצמות, של ההתלהבות, של ההתרגשות. אז אם אתה רואה רק את התפקיד שלך לרסן ולדכא את הכוח הזה, אז זה בחינה מסוימת של גבורה של איזו גיבור הכובש את יצרו. אבל המדרגה הגבוהה, הגבוהה, הגבוהה של של ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך בשני יצריך, זה לדעת איך לתעל ואיך לרתום בדרך הסובלימציה, בדרך העידון, לא רק בדרך הריסון והדיכוי, אלא גם בדרך הניתוב לכיוון חיובי של הכוחות והיצרים והעוצמות שבאות לידי ביטוי בדימוי של הסוס. בקיצור, איך רותמים את הסוס בקדושה? לא רק על ידי ריסונו ודיכויו, אלא איך רותמים את הכוח הסוסי בהתלהבות. הנה, אתם רואים כאן, הפסוק אומר במפורש, ושם אותם כסוס הודו במלחמה. ההוד של הסוס, מה זה הוד? הוד זה כאילו איזה מישהו, יופי כזה גבוה, יופי כזה מיוחד, שאתה רואה. ובאמת, אם תקראו באומות העולם, אתה רואה איך הפך להיות העניין הזה של הרכיבה לסוס, לדבר מאוד מרתק, מאוד מלהיב, בכל העולם כולו, מי, אני יודע מה, האינדיאנים וסוסיהם, דרך הקוזקים, ועד אבירי ימי הביניים, ועד ימי קדם. ואת היה פה איזה עוצמות, היה פה איזשהו דבר שהיה בו איזשהו יופי, איזשהו הוד. כסוס הודו במלחמה. את הדבר הזה תמצאו בזכריה עצמו, בסוף הספר, כשהוא מתאר את המעמד של אחרית הימים, זה דברים שאנחנו קוראים בחג הסוכות, אז תסתכלו, בסוף בסוף, הפסוקים האחרונים מתארים כיצד יהיה הכל ביום ההוא, אני קורא בפרק כף, יהיה על כל, בפסוק כף, פרק האחרון, פרק י"ד, על מצילות הסוס קודש לאדוני, והיה אסירות בבית אדוני כמזרקים לפני המזבח. על הדבר הזה, ואין לנו כעת כמעט זמן לעמוד עליו, כתבתי מאמר שלם בסוכות האחרון, שנקרא בשם הסוד הכמוס במצילות הסוס. אז אני פה אחלק לכם את זה, עכשיו לא נלמד, אולי נקרא משפט או שניים. אגב, ציינתי פה, אתם רואים את התמונה הזאת של הסוס הדוהר, אז ציינתי פה פסוק, כי תרכב על סוסיך מרכבותיך ישועה, פסוק שנאמר בחבקוק, כאילו ריבוינו של אלוהים בעצמו יש לו סוסים. ואם אתם מחפשים את הסוסים הללו, במקום יותר מוכר מאשר הפסוק הזה בחבקוק, איפה נמצא אותם? באליהו הנביא, שעולה השמיימה, והנה רכב אש וסוסי אש, ויפרידו בין השניים, סוסי אש. אז הזוהר הקדוש אומר, והרב מצטט באורות התורה, מה סוסי אש? אינון את ונדורייטה. זה אותיות התורה שהם כמו סוסי אש. אבל הדימוי הזה לסוסי אש הוא מגלה את כאילו, את ההיבט החיובי שבסוסי האש הללו. אז לא נעמוד על זה עכשיו כי אין לנו זמן, אבל רק תראו בסוף בסוף של המאמר. רואים, הבו לנו סוסים אבירים. רואים כאן? היא רק אקרא קצת משהו קטן. הקידוש הסוסים עניינו, אולי נקרא בסוף, היד לכפי הגויים. תורה זו, אני אחרי והיה בחית הימים, תורה זו אשר במוקדה עומד השאיפה הגדולה לקידוש המציאות כולה, ודאי עוד תצא מציון ותתגלה בכל העולם. או אז ישוב מצילות הסוס השואט ממרוצתו. מצילות הסוס זה יכול להיות גם צהלת הסוס, וגם הצלצול של הזוגים שנמצאים בצברו, משדות הצייד הנצחי של האינדיאנים, וממצלות סוסי האבירים במסעי הצלב האפלים, ודערת הקוזקים הפורעים והמתהוללים, כל אלה עוד ישובו מתומעת פרעותם האלילית אל תערת הקודש. כדברי הכתוב, כי תרכב על סוסיך מרכבותיך ישועה. ובעלות הגויים לחוג את חג הסוכות בירושלים, עוד ישמעו מצילות הסוס כפעמוני חג ויתרונן קולם. כי שם ציווה השם את הברכה, חיים עד העולם. וכדי שלא תחשבו שזה רק אינטרפרטציה שלי, אתה ברור שהפסוק פה אומר שמצילות הסוס יהיו קודש לשם, זה לא סתם דוגמה, אלא כאילו רוצים, גם זה, גם ההתלהבות, גם השעתה הזאת, אלא, לא רק עכשיו שאתה בולם במסק ורצן את דיו לבלום, אלא אתה מכוון אותו, את הזריזות, את המהירות, את ההתלהבות, את ההוד של הריצה, אל הקודש, כמו שלעולם יהיה אדם. גיבור קרי ורץ כצבי, אז גם כן דוהר כסוס לעשות רצון אביו שבשמיים. איפה אנחנו מוצאים את זה? וזה נסיים בפרק האחרון שבספר ישעיהו, שאנחנו קוראים אותו בראש חודש. אז מה אנחנו קוראים שם? זה לא הזכרתי באמת במאמר. תסתכלו בסוף ישעיהו, מה אנחנו רואים? איך יבואו כל היהודים מכל העמים? אומר הפסוק, והביאו את כל אחיכם מכל הגויים מנחל ומאי, בסוסים וברכב ובצבים, צבים זה עגלות צב, ובפרדים ובקרקרות על הר קודשי ירושלים. אמר אדוני, כאשר יביאו בני ישראל את המנחה בכלי טהור בית אדוני. הפסוק הזה בישעיהו הוא הפסוק שמאיר את כל מצילות הסוס קודש להשם שבזכריה. זאת אומרת, הגויים יהיו עגלונים, והם עוד יתגאו, לי יש סוסים אבירים. הסוסים, יכול להיות שזה יהיה מרצדסים כאלה, שזה יהיה, בסדר, אני אומר שוב, הסוסים לענייננו כאן הוא כמה דימוי, כי אחרי כל המכוניות למיניהם, אין כסוסים כדי לבטא את העוצמה החיה שבדברים. כל הדברים האלה עולים למעלה בקודש, ותחרויות הסוסים האצילים יהיו, מי יגיע הראשון ויביא את בנינו, אחינו, אל הר הבית בחסדי השם ברוך.